בפרשת השבוע אנחנו לומדים על אחת המצוות שעליהם אמרו חז"ל שיש קולה כנגד כל המצוות שבתורה. כמדומני שאין לנו אלא חמישה מצוות בלבד במרחב הישס ודברי חז"ל במקומות שונים שלגביהם אמרו חז"ל שהם שקולים כנגד כל המצוות שבתורה: מצוות ציצס, מצוות תלמוד תורה, מצוות מילה, צדוקה ויישוב ארץ ישראל. אלה הם חמשת המצוות שלגביהם אמרו חז"ל שכל אחת מהם שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. וכפי שאמרתי, אחת המצוות המיוחדות האלה מצוות ציצס, ומשום כך ודאי שיש חיבה מיוחדת למצווה הגדולה הזו. והיום אנחנו עוסקים באחת הסוגיות של מצוות ציצס. עסקנו בסוגיות רבות במצווה חשובה הזו בעבר, ובמחסו שבפרשה שלך אני חושב שרוב השיעורים, רוב הסימנים עוסקים בהלכות ציצס. הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום היא סוגיה שנוגעת הרבה הלוך על המעשה. כאשר אדם פושט את טליתו על מנת לחזור ולרבוש אותו, או כאשר הטלית נופלת ונשמטת מעל הכתפיים של הלובשם, האם ומתי הוא צריך לחזור ולברך? וכדעתו של תורה הסוגיה תתרחב בכלל לדיני הפסק בברכות וכוונה בברכות, ושהקדוש ברוך הוא יעזור שנעמד מלצה דמסקבלו. אז בסימן חס בהלכת ציצס למדנו הלכה פסק בשולחן אורך שלגביה יש מחלוקת בין אביס יוסף והרמו. אז בסימן חס סעיף י"ד פוסק אביס יוסף: מי שפושט טליתו אפילו היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד, צריך לחזור ולברך. לדעת אביס יוסף כל הפסק שהוא, ברגע שהפסיק לקיים את המצווה, אז מצווה נגמרה, ולכן הוא צריך לחזור ולברך כאשר הוא חוזר ולובש את הטלית, אף על פי שבעיקרה התכוון לפשוט על מנת לחזור וללבוש מיד, אף על פי כן צריך לחזור ולברך. והרמ"א מביא שתי שיטות. שתי השיטות חולקות על דעת המחבר. יש אומרים שאין מברכים אם היה דעתו לחזור ולהתעטף בו, ויש אומרים דווקא כשנשאר עליו טלית קוטון, רק אז הוא לא חוזר ומברך, מכיוון שלא ביטל לגמרי ולא הסיח דעת ממנה. הוא עדיין לבוש טליית קוטון, אבל אם הוא לא לבוש טליית קוטון הוא צריך לחזור ולברך. רוב האחרונים, הבח, המוגנברום, הגרו, רוב האחרונים הלכו בעקבות הרמ"א והם פסקו: אם היה דעתו לחזור ולהתעטף מיד, הוא איננו חוזר לברך, אלא אם כן התכוון לחזור ולהתעטף לאחר הזמן. ובהמשך השיעור אנחנו גם נדבר על מה זה לאחר הזמן, כמה זמן. אבל מכל מקום, זה המחלוקת בין אביס יוסף השולחן ערוך והרמ"א, סימן חס בסעיף י"ד. והמחבר מוכיח שיטתו באביס יוסף מסוג יסוד גמור בסוג הדף מ"ו. בסוג הדף מ"ו למדנו: מי שחולץ את תפיליו כדי להיכנס לבית הכיסא, כאשר הוא יוצא וחוזר ללבוש את התפילין, הוא צריך לחזור ולברך, אף על פי שלא מדובר בזמן רב, מדובר בזמן מועט, אף על פי כן כתוב שם שהוא צריך לחזור ולברך. והרמ"א דוחה את הראיה הזו בדרכי מוישה, והרמ"א אומר שאני הוסום, שהרי אסור להיכנס לבית הכיסא עם תפילין, ולכן הוא נאלץ לחלוץ את התפילין, ומשום כך זה נתפס כהפסק גמור המחייב אותו לחזור ולברך. אבל כאשר אדם פושט את טליתו ברצונו, לא משום שהוא מחויב לעשות כן, ובטלית מותר אפילו להיכנס לבית הכיסא, ולכן עצם פשיטת הטלית לזמן מועט איננו הפסק, זה שיטת הרמ"א. והמאירי שם בסוג הדף מבוב כבר מביא מחלוקת דומה למחלוקת דידן, לא לגבי ציצס אלא לגבי סוכה. כאשר אדם יוצא את סוכתו לזמן מועט והוא מתכוון לחזור מיד לתוך הסוכה, מביא המאירי, יש מי שהפריז על המידה ופסק שאף על פי שהוא יצא לזמן מועט הוא צריך לחזור ולברך. וגם פלוני הוכיח כך מהדין של מי שחלץ תפילין להיכנס לבית הכיסא, והמאירי דוחה שיטה זו בדרך שהדעה כמו שדוחה את דעתו של אביס יוסף בשאלת מי שפשט את טליתו על מנת לחזור וללבוש. הרי שדברי אביס יוסף ודברי הרמ"א שניהם יש להם בית אב כאמור בדברי המאירי במקור הסוגיה בסוכה דף מ"ו. תשובה סרט בז, אנחנו מוצאים שיטה מעניינת שיש בה יסודות גם של השולחן ערוך וגם של הרמ"א, מעין מפשר ביניהם, תשובת הרדב"ז, בייז אלופים שין יוד זיין, זה יוצא בחלק החמישי בתשובת הרדב"ז. הוא מחד גיסא פוסק כמו הרמ"א, מי שחולץ תפילין או פושט טלית על מנת לחזור וללבוש ולהתעטף מיד איננו צריך לחזור ולברך, אבל כותב הרדב"ז, מי שחלץ את תפיליו או פשט את טליתו על מנת להיכנס לבית הכיסא כן צריך לחזור ולברך, שאין לכו הפסק גדול מזה. אז מצד אחד למעשה הוא פוסק כמו רמ"א, וגם הוא מחלק בין בייס הכיסא לסתם, אבל החידוש שבדבריו, בשונה מדברי הרמ"א, הוא כותב שבייס הכיסא זה הפסק בין בתפילין ובין בציצית. הרי לשיטתו זה לא הפסק משום שאסור לכנס עם תפילין, שהרי עם ציצית אין איסור לכנס, זה רק תשמיש המצווה, זה לא תשמיש הקדושה, אלא שלשיטתו כנראה שהגדר של הפסק לא תלוי בהכרח באיסור והיתר, אלא מכיוון שלא נהגו לכנס לבית הכיסא עם טלית גדול, משום כך זה נתפס כהפסק. ואני לא יודע למה, אבל מנהג העולם, בגד שמיוחד לתפילו, בדרך כלל לא נכנסים איתו לבית הכיסא. למשל, ביום הם נרו עם קיטל, אני חושב שכל אחד מוריד את הקיטל כשנחזור את כזה. חסידים נכנסים לבית הכיסא, מורידים את הגרטל. כן? אז הגרטל אין בו עצם קידוש יותר משטריימל. משטריימל, מה יותר קדוש משטריימל? אז אף על פי כן אני חושב שבגד שמיוחד לתפילו, בגד שמיוחד זה לא הלכה, אבל כנראה שזה דעת הרדב"ז, משום שהרדב"ז כותב אין לכו הפסק גדול מזה כאשר מדובר גם בציצית ולא רק בתפילין. אז קודם כל הסברנו את המחלוקת בין השולחן ערוך והרמ"א, הבאנו לדברי בייס אב בדברי המאירי מחלוקת דומה לגבי סוכה, הראיה של רבי יוסף שנדחית על ידי הרמ"א, כפי שהמאירי דוחה את שיטה שהוא הביא. הלכה נוספת אנחנו לומדים סמוך להלכה הראשונה שכבר הזכרנו, וזה בסעיף תזבוב בסימן חס, מי שטליתו נפל מעל כתפה, וזה מצוי מאוד, בעיקר אצל חסידים. בחוץ לארץ, בהרבה בתי כנסיות, אני רואה שאנשים התקדמו ויש להם קליפס יפה שמחבר את שני חלקי הטלית כדי למנוע את נפילתו, אבל אנחנו כל הזמן הטלית נשמטת מעל הכתפיים. מי שתכנן את הטלית כנראה לא נתן את דעתו שהיא תהיה ידידותית ללובשיה, אבל ברוך השם, אז אם הטלית נשמטת מצד ימין זה רחמה, מצד שמאל זה דין, יש כל מיני כללים בנושאים האלה. אבל לגבי הלוכה, מי שהטלית נפלה מכתפיו, כותב השולחן ערוך בסעיף תזבוב, צריך לחזור ולברך. אז יכולנו לחשוב שהמחבר לשיטו עשוי, ואין הבדל בין טלית שנפלה או מי שפשט טליתו. על הולדה של השולחן ערוך, גם מי שפשט את טליתו על מנת לחזור וללבוש אותו מיד, גם הוא צריך לחזור ולברך, ולכן דין אחד למי שפשט טליתו או מי שהטלית נפלה מעל כתפיו. אבל מה שצורך עיון הוא כאן הרמ"א לא חולק. למה בסעיף י"ד הוא חולק על המחבר, וכאן הוא מסכים לדברי המחבר? כי כלל גדול בהלכה, וזה כלל ברזל, מדשת כרבונן שמע מנניח עליו, אם הרמ"א חולק בסעיף י"ד והוא לא חולק בסעיף תזבוב, משמע שהוא מסכים לדברי המחבר בסעיף תזבוב. ולכן כותב המוגן אברום, כאשר הטלית נפלה זה גורא תפי, זה יותר גרוע מאשר מי שפשט איתו. כי כאשר אדם פושט את הטלית ברצונו, אז רצונו קובעת, ואם הוא מתכוון מיד לחזור וללבוש אותו זה לא נתפס כהפסק. אבל מי שהטלית נפלה מעל גופו שלא ברצונו, שלא במתכוון, זה לכולי עלמה והפסק, כך אומר מוגן אברום. אז יש לעיין הרבה בדקוס העניין בדיוק מה הגדר של הפסק, אבל מכל מקום, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, נניח לפרט הזה בצד. אני רק רוצה לומר שבשתי התחומים האלה גדולי ישראל תרחו למצוא דרך שתוציא אותנו מידי ספק. כאשר אדם פושט את טליתו יש מחלוקת הרמ"א והבייס יוסף, ומעבר למחלוקת הרמ"א ובייס יוסף יש שאלה נוספת, מתי הרמ"א מסכים לשיטת השולחן ערוך שצריך לברך? לא נחלקו אלא במי שמתכוון לחזור וללבוש את הטלית מיד. אז מה זה זמן רב שלגביו גם הרמו יסכים שהוא צריך לברך. הרי כל מי פושט שפושט את תליתו מתכוון לחזור וללבוש אותו, נכון? מחר בבוקר. ואף על פי כן הוא צריך לברך מחר בבוקר. הרי ברור שהברכה לא פותרת לנצח. אז מה הזמן שלגביו הרמו מסכים שצריך לחזור ולברך? וכאן יש מחלוקת ממש מן הקוצה אל הקוצה. רוב הפויסק משמע שמדובר בזמן קצר יחסית, המשברו בספקות נלמד גמל. וסימן חס אומר שאם הוא מתכוון לחזור וללבוש אותו מיד, לא יברך. אבל אם הוא לא מתכוון לחזור וללבוש את הטלס, אלא לאחר איזה זמן, צריך לחזור ולברך. מה זה לאחר איזה זמן? ודאי לא שעות. אז לאכזבת רבים, הסברתי הרבה פעמים, ההלכה לרוב לא מדברת בשפה מדויקת. היום כשמישהו בא לשאול את הרב, פשטתי את הלית, מתי אני צריך לחזור וללבוש? הוא מספר שהרב יאמר לו כמה שעות, כמה דקות, כמה חלקים, כמו בברכת החודש, בדיוק כמה חלקים, אבל המשנה ברורה לא אומר, הוא לא מדבר בשפה הזו, הוא אומר, מיד לא צריך לחזור ולברך, לאחר איזה זמן צריך לחזור ולברך. אז ליבי יואים אלי, אלו יסוד היסודס בכל גדרי ההפסק זה הסך הדעס. עכשיו, הרבה אנשים טועים, הסך הדעס זה לא דבר אישי, ודאי שבהלוכה יש כללים, וזה לא תלוי בכל אדם ואדם אם ישיח דעתו או לא, בדיני הפסק יש כללים ברורים, אבל הכל מושתת על הסך הדעס, ולכן כאשר הפויסקים לא אומרים כמה זמן, אז השכל הישר אומר, 5 דקות, 10 דקות, זה זמן מועט, בדרך כלל אין בו הסך הדעס. אדם לא מספיק להתעסק בדברים אחרים, ולכן לא צריך לחזור ולברך. אני משער שחצי שעה זה זמן של לעבון המשנה ברורה, צריך לחזור ולברך. זה מספיק זמן שאנשים יפנו את דעתם לברך, דברים אחרים, למעשים אחרים, יש בו הסך הדעס. אבל הלשון של המשנה ברורה משמע לא מדובר בזמן רב. לעומת זאת שולחן ערוך הרב מתייחס לשאלה זו בשלוש מקומות שונים. בסעיף חס, בסימן חס, כאשר הוא מדבר על סוגיה דידן, מי שפשט את תליתו, אז בסימן חס לגבי ציצס, בסעיף חוב גמל כותב שולחן ערוך הרב, רק אם הוא התכוון לא לחזור וללבוש את הטלס, אלא לאחר כמה שעות, רק אז הוא צריך לחזור ולברך. כמה שעות. סתם ולא פירש. בסימן חוב, היי, לגבי תפילן, אותה שאלה נשאלת לגבי תפילן. מי שחלץ את תפיליו, בלי קשר לבייסקיס, על מנת לחזור וללבוש אותם, כותב שולחן ערוך הרב, בסעיף חוב טס לאחר 2 או 3 שעות. כאן הוא יותר מפורט. 2 או 3 שעות. בפעם השלישית שבה הוא עוסק בשאלה הזו, תוף ריש למטס לגבי סוכה, ושם הוא כותב בסעיף י' ג' אחר שעה או 2. אז לכל הוא סתר את דבריו. בציטס הוא כותב כמה שעות, בתפילין הוא כותב 2 או 3, בסוכה הוא כותב שעה או 2, וזה כאילו הוא כתב את הדברים במיוחד בשבילי, כך אני מרגיש, במיוחד בשבילי. שהרי לכל הוא סתר את דבריו, וברור בעיניי שזה לא סתירה. כמה שעות? כמה? גם הוא לא יודע כמה. זה לא מוגדר, אבל שולחן ערוך הרב, בניגוד למשנה ברורה, סבור שצריך להיות הפסק גדול. כמה שעות? אז במקום אחד הוא כותב שעה או 2, במקום אחר הוא כותב 2 או 3, ובציצס הוא בכלל סתם וכתב כמה שעות, וברור בעיניי שמי שינסה למצוא סברה לחלק בין ציצס לתפילין לסוכה, למה הוא כתב פה כך ופה כך, מבזבז את זמנו לריק. ברור כשמש הוא סבור כמה שעות. אז ישאלו למה יצא כמה שעות. אם הוא כותב במקום אחד שעה או 2, במקום אחד שעתיים או 3, אז לא פחות מ3, יותר מ3 שעות, צריך לחזור ולברך. הלוך על המייסה, זה תלוי לפי המנהג, קשה מאוד להגדיו. אני יודע, רב שמעון זלמן היה פוסק למייסה, סופק ברוכס לא אוכל, רק אחרי כמה שעות. עובדה מעניינת, ששמעתי לפני הרבה זמן מתלמידים ותיקים בישיבת כל תורה, ואחר כך ראיתי את זה גם באחד הספרים החדשים שהוציאו לקט מתורתו של רב שמעון זלמן. אז בכל תורה תמיד היו הרבה בחורים ספרדים ואשכנזים. אז לא היו שם הרבה אברכים, אז בחורים עלו לדוכן בכל יום. מאיפה הם לקחו את הטליתות? מהבחורים הספרדים? שלובשים טליתות בתפילתם. אז הספרדים תמיד תרמו את טליתותיהם לחבריהם האשכנזים כדי שעלו לדוכן. אבל בחור ספרדי שנותן את הטלית שלו לאשכנזי, הוא מקבל את זה בחזרה אחרי דקותיים או שלוש, כמה זמן זה נשיא אז כפיים. אז במשך שנים רב שם זלמן היה פוסק שהם צריכים לחזור ולברך, משום שלשיטת סבי יוסף, מי שפושט טליתו אפילו לחזור וללבוש אותו מיד, צריך לחזור ולברך. אחרי שהוא ראה את התשובה של הרב פעלים, של הבן איש חי, ברוך חיים סימן-הי, הוא פוסק לשיטת סרמו, רב שם זלמן חזר בו, והוא פסק שהספרדים לא צריכים לחזור ולברך, אף על פי שלדעת סבי יוסף כן מברכים, משום שורה שהרב פעלים, הבן איש חי, בהלכה הזו פוסק כדברי הרמ"א. אז בין גדולי ספרד, יש פולמוס גדול כידוע. יש גדולים שסבורים שספרדי תמיד, תמיד צריך לנהוג כמו אביס יוסף, ואין יוצא מן הכלל, אבל הבן איש חי היה מן אלה שסברו שזה לא חקוק בעד ברזל באופרת. וישנם סוגיות שבהם רוב הפויסקים פסקו כמו הרמ"א, ובכללם גדולי ספרד לדורותיהם, אז לא תמיד ארוך כדברי רבי יוסף. אז שם זלמן שינה את הפסק שלו לגבי אותם בחורים יוצאי קהילות ספרד, כאשר הם נותנים את טליתותיהם לחבריהם כדי לעלות לדוכן, האם הם צריכים לחזור ולברך. אז יש לנו סבך גדול הלוך על המייסה, מתי חוזרים ומברכים על הטלס. ושאלה הזו מצויה בעיקר, כך נראה לי, ביום הנרואים, ראש השונה, יום כיפר, כאשר רוב היום נמצאים בבתי כנסיות, ויש הפסקה. הפסקה של שעה, או שעה וחצי, או שלושת רבעי שעה, ואנשים פושטים את טליתותיהם, חלקם לא יוצאים בכלל מבית הכנסת, שמים את הראש על היד, מנמנמים כמה דקות, נחים, יוצאים החוצה. אז בשבת, כשאדם יוצא לכמה דקות, אז הזמן יותר מועט, אבל כאשר אדם פושט את טליתו לשעה, לשלושת רבעי שעה, אז אנחנו ממש נכנסים לספק ספקה. המחלוקת בין אביס יוסף והרמ"א, ואפילו אליבא דרמ"א, כמה זמן כן הם מברכים. בנוגע לשאלה השנייה שהזכרתי, מי שנפלה טליתו, האם הוא צריך לחזור ולברך? וכאן מאוד מאוד מעניין, הרמ"א לא חולק על המחבר, ולכן מסקנת המוגן אברום שכאן לכולי עלמא זה הפסק וצריך לחזור ולברך, וגם הרמ"א מודה. אף על פי כן יש מן האחרונים שולחן גבויה, יש ספר יקר מאוד על תחילת אור החיים בשם מאסף, מאסף לכל המחנות. הוא עשה עבודה דומה לדרך תשוב על יורדיה, בעיקר לקט מאחרונה אחרונה מעד זמנו על הלכס סיצס, על הלכס תפילן, וגם הוא מצטט את השולחן גבויה שכותב כבר פושט המנהג לא לחזור ולברך במי שנופל טליסוי. כך הוא כותב, וזה מעניין, פושט המנהג נגד המחבר והרמ"א גם יחד, בדרך כלל מנהוגי ישראל בדורות האחרונים מושתתים או על אביס יוסף או על הרמ"א. אז מי זה שפוסק נגד המחבר והרמ"א? למיתו של דבר, אביס יוסף כבר מביא שזו מחלוקת גדולה מאוד בין רבסינו הראשונים, בעיקר בין רבני יונה ובין הרמ"א. רבני יונה פוסק שמי שנפלה טליתו לא צריך לחזור ולברך, והריטב"א מביא בשם רבו הרמ"א שכן צריך לחזור ולברך. מכל מקום, סופג ברוכס לכולה. יש מחלוקת בין האחרונים האם אומרים סופג ברוכס לכולה נגד פסק השולחן אוך. כאשר השולחן אוך אומר שכן לברך, יש פוסקים שחולקים האם משום מעמדו המיוחד של השולחן אוך אנחנו לא דנים בזה סופג ומברכים, או שמה הכלל סופג ברוכס לכולה גובר אפילו על הכלל השולחן אוך. וכאן אנחנו נכנסים לוויכוח הזה. אז יש מי שמעיד שהמנהג הוא לא לברך, אף על פי שהמחבר, הרמ"א, המוגן אברום, פסקו כולם שכן צריך לברך, הראשונים נחלקו בדבר. אז משום כל הספקות האלה, הפויסקים מחפשים פתרונות שנוכל לצאת ידי חובה לכולי עלמא, או בהיעדר ברכה או עם ברכה. ומעניין שכאן אנחנו מוצאים שתי פתרונות שונים מן הקצה אל הקצה. לפי פתרון אחד, גם אליבא דאביס יוסף לא יצטרכו לברך, לפי פתרון אחר, גם לשיטת סרמו כן יצטרכו לברך. פתרון אחד שמציע מוגן אברום, והשני שמציע המשנה ברורה. המוגל אברום אומר, מי שמתכוון להדיה בשעה שהוא לובש את תליתו ומברך עליה, שברכה הזו תפתור גם לבישה שנייה, בין אם התלית טיפול מעליו, בין אם הוא יפשוט את התלית, אף על פי שהוא מתכוון לפשוט את התלית לזמן יחסית ארוך, אם הוא להדיה כיוון בשעת הברכה, שברכה תפתור אותו גם בלבישה שנייה, לכולי עלמא הוא לא צריך לחזור ולברך, כי גם אם יש כאן הפסק, אבל הוא להדיה בירך גם על הלבישה השנייה. כאן צריך להסביר נקודה מחודשת, אבל ברורה בדברי הפוסקים. יש הבדל גדול בין מי שמפסיק בין ברכה למצווה, כי אז הברכה יצאה לבטלה, בין מי שלא מפסיק בין הברכה למצווה, אבל הוא כן מפסיק בין מצווה למצווה, והוא רוצה שברכה אחת תפתור את שתי המצוות. שם אנחנו מקילים הרבה יותר בדין ההפסק. מי שעושה ברכה ומתכוון שהברכה תפתור את המצווה שהוא עומד לקיים אחרי שיחת טלפון, אז הברוכה לבטלה, הכוונה לא תועיל, כי הפסקת בין הברכה למצווה. אבל אם הוא מקיים את המצווה סמוך לברוכה, והוא מברך אוי ולסיוסון, והוא מתכוון שהברכה תפתור אותו במצוות רבות, והוא מפסיק בין מצווה למצווה, אז דין ההפסק הרבה יותר קלים. וזה מבואה בעיקר בפויסקים לגבי שויכת. אדם מברך על השחיטה, וזה הפרנסה שלו, הוא עומד שש שעות ושוחט. נחלקו הפויסקים, כשהוא הפסיק בין בהמה לבהמה, אם צריך לעזור ולברך בכלל, אף על פי שאם הוא דיבר בין הברכה לתחילת השחיטה, אז לכולי עלמא זה הפסק, הוא צריך לעזור ולברך. אז כך גם לגבי העצה של המוגן אברום. המוגן אברום אומר, אם בשעת ברכס הטלס הוא התכוון שברכה הזו תפתור גם לבישה שנייה, אז לכולי עלמא הוא איננו צריך לחזור ולברך, וגם אביס יוסף מודה לכך, וכך גם אם הטלית נפלה מעל כתפיו, שהרי מקורו הוא בירך על מנת שברכה הזו תועיל גם ללבישה השנייה. המשנה ברורה מציע פתרון בדיוק הפוך, שכאשר הוא לובש את הטלית ומברך עליה, שיכוון שברכה הזו תפתור אותו רק על הלבישה הזו, ואז אפילו לדעת הרמ"א, גם אם הוא מתכוון מיד לחזור וללבוש, הוא צריך לחזור ולברך, שהרי להדיה כיוון שהברכה הראשונה לא תפתור אלא לבישה הראשונה, וזה הפתרון שמשנה ברורה. אז לפי המשנה ברורה, הפתרון הוא שנוכל לחזור ולברך אפילו למי שפוטר, לשיטת סרמו. המוגן אברום מציע פתרון שממעט בברכות, שאפילו לשיטת סבא יוסף לא נצטרך לחזור ולברך. ואני רוצה להתעכב כמה דקות דווקא על הפתרון השני, שהוא הפתרון של המשנה ברורה, משום שכאן יש חידוש עצום. האם יש ביד אדם להגביל את תוקפם וחלותם של הברכות שהוא מברך? ברכה שראויה מצד עצמה לפתור לזמן יותר ארוך, האם הוא יכול, האם יש תוקף בהגבלת הברכה, או שמה, מה כוחו של אדם להגביל את הברכה? הוא רק יכול לקבוע דבר אחד, מצווה צריך הסכמונה, אם זה כן מצווה או לא מצווה, כן פותר או לא פותר. אבל אם הברכה היא ברכה גמורה, אם יש בידו להגביל את הברכה שהיא לא תפתור את כל המרחב שהברכה אמורה לפתור אותו, ובסוגיה הזו אני רוצה להביא 8 או 9 מקורות ממרחבי השולחן אורך, מדברי הפויסקים, וננסה להבין שהדברים לא יסתרו זה את זה. אז מקור ראשון כבר אמרתי, הביא הלוכה, ביא הלוכה סמן חס לגבי ברכס הטליס. בתחילת השיעור עברנו מציצס לתפילין הסוכה, אז גם עכשיו נעבור מציצס לתפילין הסוכה. מקור שני, רבי קיבא עגה וסימן חופי. נחלקו כידוע רשי ורבינו תם בקשר לברכס התפילין. האם לכתחילה מברכים שתי ברכות? להניח על תפילין של יד, על מצטס תפילין, תפילין של ראש, או שמה רק הסך בין תפילין לתפילין צריך לברך ברכה לשל ראש, אבל מי שלא מסיק פותר את שתי התפילין בברכה אחת. ובמחלוקת מרשי ורבינו תם, נחלוק אביס יוסף ורמו. הרמו פסק שתי ברכות על שני התפילין, ולדעת אביס יוסף לכתחילה ברכה אחת, והברכה הזו פותר בין של יד בין של ראש. בקיבה יש עצה לברך שתי ברכות לכולי עלמא, אפילו לדעת אביס יוסף. אם כאשר הוא מברך להניח תפילין, הוא מכוון להדיש שברכה הזו תפתור רק את השל יד, אז לכולי אלמה צריך לעזור ולברך על שלוש. סוף כל סוף זה מצווה בפני עצמה, מצווה דיורייסה, הוא חייב לברך עליה. אז זה הפטנט של רבי קיווגה, וזה דומה לדברי אבי ההלוכה. אז כך אותה רבי קיווגה. מכאן אנחנו עוברים למקור שלישי, חוזרים לסימן תוף ריש למטס, הלחסוקה. אז בסיף י' ז' יש מוגן אברום ארוך שבו הוא מתפלמס עם הבח. הבח כותב, אדם צריך לברך על כל סעודה וסעודה שהוא אוכל בסוכה, אף על פי שהוא לא יצא מהסוכה בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים, הוא צריך לחזור ולברך, אף על פי שהוא לא יצא מהסוכה. אומר הבח, מכיוון שנהגו לברך על כל סעודה וסעודה, הרי זה כאילו הוא התכוון, כשהוא ברך לישב בסוכה בבוקר, שברכה הזו תפתור רק את ארוחת בוקר ולא את ארוחת צהריים. שואל המוגן אברום, רק רגע, אז אם אדם כאשר הוא לובש את תליתו בבוקר מתכוון שהברכה הזו תפתור אותו רק משמונה עד תשע, אז בשעה תשע יחזור ולברך, ובתשע הוא יתכוון רק עד תשע וחצי, אז מה הבעיה של מאה ברוכס? אם תלית אחד אפשר לברך מאה ברוכס, מה אפשר לפתור את כל הבעיות של מאה ברוכס? המוגן אברום לא שואל את השאלה הזו, אבל הוא בכל אופן שואל, לא יתכן אדם אם הוא מקיים את זה והוא לא מפסיק בה, אין כאן הפסק, אז מה יועיל הכוונה שלו? מה זה משנה מה הוא התכוון לפתור ארוחת בוקר, ארוחת צהריים? כך תמיה המוגן אברום, ולכן המוגן אברום חולק על הבח. צורך לא אימא כדי להישב את דברי הבח. הבח מודה כשאין הפסק כלל, ודאי שאדם לא יכול להגביל את תוקפם שלו. זה לא רק ברוך השני צריך, אני חושב שזה ברוך הלב התורה ממש, אבל כאשר יש הפסק, אלה שנחלקו הפויסקים בקשר לתקיפות ההפסק, אם זה כן מחייב או לא מחייב, אז לדעת המוגן אברום מועילה כוונתו, לא המוגן אברום, מודה הבח, אז מועילה כוונתו להגביל. ולכן דעת הבח מושתתת על העובדה שאנחנו לא נוהגים לברך אלא באכילי בסוכר. מי שנכנס לשבת בסוכה בלי לאכול, המנהג רוב הפויסקים סבורים שלא מברך, ולכן הבח סבור שעיקר הברוכה מתייחסת לאכילה. אז כדי לצאת מדי ספק ומחלוקת הפויסקים, אדם שלא יצא את סוכתו, האם הוא חוזר מברך או לא, אומר הבח, כאן מועילה הכוונה, ואפילו סתום הזה כמי שכיוון. אבל הבח מסכים שמי שלא פשט את תליתו כלל, ודאי שהוא לא יכול לברך ולהגביל את הברכות רק על מנת לחזור ולברך כשאין בכך כל צורך. והחי אודום בחוכמה סודום סימן י' ג' בהלכס תפילה מאיר שהמוגן אברום לכאורה סותר את דברי עצמו, כי בסימן תוף ריש למטס לגבי בסוכה הוא אומר אדם לא יכול להגביל את הברכות, ובסימן תוף צדק ד' בשאלה הידועה שכבר הרבה פעמים עסקנו בה, מי שער כל הלילה בשבועס, האם הוא מברך ברכס התורה בבוקר? ובעבר כבר עסקנו הרבה פעמים בשאלה הזו, וזמנו שזה תלוי במחלוקת הגדולה בין הראש ורבינו תם בכל הגדר של ברכס התורה. האם ההפסק מחייב, או שמה לא ההפסק מחייב, אלא היום, כל בוקר צריך לברך. אז אם ההפסק מחייב, ליל שבועס הוא לא עסיק, הוא למד כל הלילה, הוא פטור מלברך בבוקר. אם חיוב ברכס התורה תלוי בכל יום ויום כמו ברכס השחר, זה שתסבן אותם, אז הוא כן מברך בבוקר. אומר מוגן אברום, אף על פי שספק יש כאן, ולכוי לסופק ברוכס לכולב, אבל מכיוון שכבר נהגו לברך כל בוקר, הרי זה כאילו התנה מפורשות כל בוקר, כשהוא מברך ברכס התורה שברכה זו לא תפתור אותו, אלא עד מחר בבוקר. אז זה ממש דומה לבח. גם המוגן אברום אומר בתוף צדיק ד', גם הוא לא התכוון מפורשות, זה כאילו כיוון. אז זה כמו דברי הבח. טוב, ריש למטס הוא תוקף את הבח ותמה עליו, ובתוף צדיק ד' הוא כותב מעין דבריו. ולשיטתי אני אומר, צורך לא אמר. שם זה שונה, כי לדעת המוגן אברום הוא לא עשה הפסק כלל, הוא יושב בסוכה. ולכן המוגן אברום סבור שהדוגמה של הסוכה דומה למי שלא פשט את תליתו כלל. שונה מכך ברכס התורה כל בוקר. בסופו של דבר אדם לא לומד 24 שעות ללא הפסק כלל. כן, יש איזשהו הפסק מסוים. והפויסקים בכל זאת נחלקו. כאשר יש עילה הלכתית ויש הפסק מסוים,
אולי אפילו המגן אברהם מודה שהוא יכול לחזור ולברך אלה שהוא סבור שסוכר לא דומה לברך זאת אלה בבוקר, דומה יותר לטלס שמעולם לא פשטו אותו, ולכן כך צורך לא ימי כדי ליישב את דברי המגן אברהם שדבריו לא יסתרו אלה את אלה. אז מה יש לנו? ציצס תפילן סוכר ברך הסתוירו. בעבר סיפרתי על השאלה המשונה, המששעת והמקוממת שאנחנו מוצאים בתשובה סמך זה אברום סמן מם זיין, וכאשר אנחנו עסקנו בברך הסתוירו אני תמיד מזכיר את השאלה המעניינת הזו. פלוני אלמוני כנראה חי בעיירה קטנה, התפלל באופן קבוע בביס מדש שהיה שם ספר תואר אחד והיו פיקפוקים ושאלות על קשוס הספר, ואף על פי כן היה קשה לו לוותר על השלישי או על השישי שלו, על העלייה שלו, והוא חיפש פתרון איך הוא יכול לעלות לתואר כאשר הוא לא בטוח שהוא מותר לברך על הספר תואר. אז הוא הגה רעיון מאוד מקורי, ובאותם הימים שהיה סיכוי שיקבל עלייה שני חמישי שבס ויומטב, כשהוא אמר ברכת התואר בבוקר בברכת השבוך הבונו, הוא כיוון להדיה שהברכה לא תפתור אותו אלא עד אשר ישמע ימויד פלויני בן פלויני השם שלו, אז תתעדה הברכה שהוא ברך בבוקר. כך הוא התכוון לכתחילה. כל יום שהיה סיכוי שהוא יקבל עלייה, כשהוא ברך ברכת התואר בברכת השבוך הבונו, ולכן ממה נפשך הוא חייב לברך, גם אם זה סעיף התואר פסול, אבל קוראי לו בתואר, הלא הוא אסור בלי ברכת התואר, אז הוא ברך ברכת התואר. אני רק לא יודע מה הוא עושה עם הברוך האחרון, מעניין. אלה הם כן אחרי ברוך האחרון, הוא אמר לציבור, כבר קיבלתי את העלייה שלי, תסברו את הראש, הוא התיישב במקבו, והוא לא ברך. סיפור משונה, אני לא יודע איך הוא פתר את הבעיה שלו עם ברוך האחרון. אז אולי כמה שאפשר להציל, מצילים, אחרי זה לא יודע. אז כך הוא שאל את המס אברום. המס אברום היה מגידולי גליציה, ובאברום מנחם מנדל שטיינברג, היה רבה של ברוד, חבירו הקרוב של רבי יוסף ונגל, והוא מעריך בתשובה, והוא מביא את מקצת המקורות שאנחנו מעלים היום על שולחן מלוכים, וגם הוא מפלפל בשאלה הזו בדברי המגן אברהם בסימן טוב צדיק דלת, והנושא האם יש ביד אדם להגביל את תוקף הברכות. לשיטתי, לפי הדרך שאני מתווה היום, אז ודאי שהוא נהג שלא קרוי, זה לא נקרא עילה הלכתית, העובדה שאתה רוצה לעלות, אז אם אתה מפקפק אז אל תעלה, אין כאן סיבה. אבל כאשר יש סיבה לדברים ויש הפסק מסוים, אז אדם יכול להגביל את תוקף הברכות שהוא מברך. מקור נוסף, אנחנו עדיין בהלכס ברכס התואר. יש תשובה בחכם צבי סמן חוב בייס לגבי חזונים שאומרים ברכס התואר לפני סליחס ורוצים לחזור ולברך ברכס התואר לאחר סליחס. אני לא הבנתי בדיוק מתוך התשובה, ולמה לא כיוונו שברכס התואר של הבוקר תפתור את כל היום? אולי נהגו שהחזן מוציא את הציבור בברכס התואר? אני לא יודע, לא בדקתי היום את הדברים, אולי צריך לחזור ולראיין שם. אבל החכם צבי אומר, כאשר מברכים ברכס התואר לפני סליחות, אפשר לכוון שהברכה לא יפתור אותו אלא עד אלויסה שחר, ואז הוא יכול עוד פעם ולברך ברכס התואר. והפסח הזה יש לו מקור עצום במנהגו של רשי. כמה ראשונים הביאו מנהגו של רשי, תויסס לביוד החוסית בברוכס, רביס יוסף גם מצטט את זה. רשי נהג בכל יום לקום כמובן בשמוירס הבויקר וללמוד, מובן מאליו, אחרת אי אפשר לעשות את מה שרשי עשה, והוא היה מברך ברכס התואר לפני תלמודו, ולאחר שאולו על מועד השחר היה חוזר ומברך ברכס התואר. אז רשי בכל יום ברך פעמיים ברכס התואר, ורבים הראשונים תמהו עליו, איך אפשר לברך במערכת ברכת התואר? רשי אמר כמו בקריאת התואר, כל אדם בירך ברכת התואר ומברכים עוד פעם קריאת התואר. תמהו רבים, קריאת התואר זה תקלה מיוחדת משום כבוד התואר, משום כבוד הציבור, מה זה קשור למנהגו של אדם פרטי? לכאורה צריך ליישב את שיטת רשי בדרך הנ"ל. רשי הסתפק בדיוק במה שנחלקו הראש ורבנותם. האם זה תלוי בהפסק או תלוי ביום? אבל רשי הוסיף סברה נוספת לתוך המחלוקת הזו. אם זה תלוי ביום כשתסבן אותם ולא בהפסק, אז מי שברך ברכת התורה בשמורת הבוקר, צריך עוד פעם לחזור ולברך לאחר אלוהי שחר, כמו בברכת השחר. זה עוד לילה, אתה לא יכול לפתור את הברכה הזו בלילה. אז זה לא רק פעם אחת ביום, צריך להיות ביום. רבינו תם אומר, דין ברכת התורה כברכת השחר, שצריך לברך כל יום. ורש"י הדגיש הדגשה יתרה במשוואה הזו, שדין ברכת התורה כברכת השחר. כשם שברכת השחר אי אפשר לברך לפני שעלה השחר, וקרישמה של שחרס אי אפשר לצאת לפני שעלה השחר, וטבילת שחרס אי אפשר לצאת לפני שעלה השחר, כך דעשה שגם לא דבר בברכת התורה, כדין ברכת השחר ממש, שהרי תקנו בכל יום ויום. ולכן לצאת מדי ספק, רש"י ברך פעם אחת כשהוא התחיל ללמוד, משום שעיקר שיטתו שתלוי בהפסק. והוא התכוון כשהוא בירך, שברכה הזו לא תפתור אותו, כדי שיוכל לחזוב לברך כשיטה סבנותם לאחר שעלה עמוד השחר, כך צריך לפרש שיטתו של רש"י. אולי יש מקום, אבל זה דוחה גדול בעיניי, שרש"י סבור שיש שני דינים בברכת התורה, שני דינים בברכת התורה. דין אחד, אם יש הפסק צריך לחזור ולברך, דין נוסף, כמו ברכת השחר, כמו שצומן אותם, ואז לא צריך לומר שרש"י התכוון ככל המקורות הנ"ל שברכה הראשונה לא יפתור אותו, אלא שיש שני דינים. אני מסתייג מהדרך הזו, כשם שאני באופן כללי מסתייג משני דינים. אני חושב שצריך להיות מפורשות לקבוע שיש שני דינים. רוב ההלכות, דין אחד, טעם אחד, סיבה אחת, מייחד אצלומה שתי דינים, כאשר אפשר לפרש את מנהגו של רש"י בדרך הנעל, כך נראה עיקר לעניות דעתי. אז אני כבר חדלתי לספור כמה מקורות הבאנו, אבל סוגיה הזו חוזרת על עצמה במקורות רבים, ואולי המקור החשוב ביותר זה סעיף מפורש בשולחן ערוך. והסעיף הזה מביא אותנו מברכת המצווה לברכת הנהנין. אז אני סבור שבסוגיה דידן לא מסתבר לחלק בין ברכת המצווה לברכת הנהנין. מן הסתם גדר אחד להם, שהרי דיני הפסק יש בברכת המצווה לברכת הנהנין, והם דומים. אז מי חטא יצא לחלק כאן? אז חיים רוזן אמר לי לפני השיעור שמזלמן מעריך לחלק בהלכה הזו בין ברכת המצווה לברכת הנהנין. ואני הסדרתי, אני סבור שגדר אחד להם, ולכן צריך באופן אחר לפתור את הסתירות שיש. אז כותב המחבר בקוף עין דלת לגבי מחלוקת הפוסקים והראשונים. ברכת היין שבקידש כידוע פותרת ברכת היין שבתוך הסעודה, ומי שקידש על היין לא מברך על היין שבתוך הסעודה. נחלק הראשונים האם ברכת היין שבאבדולה גם כן פותרת היין שבתוך הסעודה. סעודה שמאלה ומלכה. יש ראשונים שאומרים דין אבדולה כדין קידש, למה נחלק בין זה לזה? יש פויסקים שסבורים, ודאי שהם חלוקים, שהרי צריך לקדש במוקם סעודה, והקידוש יש לו זיקה ברורה לסעודה, שהרי זה הדין הקידש, לא יוצאים מקידש לא במוקם סעודה, ולכן ברכת היין של הקידש קשור לסעודה. אין דין בהבדולה שצריך להבדיל במוקם סעודה, ולכן מה הקשר בין הבדולה לסעודה שבאה בעקבותיה? אז המחבר אומר, כדי לצייס ידי כל סופק, צריך לכוון בברכת היין שבדולה, שזה לא יפתור את היין שבסעודה. הרי שמכיוון שיש לנו ספק, צריך לכוון להגביל את תוקפה של הברכה. זה מתיישב טוב לפי דרכנו. הלא יש הפסוקה מעשית בפועל. הלא מדובר במעשים שונים. ביין שונה, יש זמן מסוים בדרך כלל בין אבדולה לבין שתיית היין שבתוך הסעודה, ובגלל שיש מחלוקת הפוסקים, אז ראוי להגביל את חלותה של הברכה כדי לאפשר לצאת מדי כל ספק ולחזור ולברך. אז מהסעיף הזה יש חיזוקים למה שאמרתי, לכלל שאני מדווה בשיעור היום, אם כן אומר שבכלל אין לדמות ברכת הנהנין לברכת המצווה, אני סבור שגדר אחד להם. והמקור הבא משלב ברכת הנהנין וברכת המצווה ביחד. ואנחנו עוברים משולחן אורך אורחיים לשולחן אורך יורדיה. סעיף יוטס בשולחן אורך יורדיה, הפויסקים דנים בשאלה שכבר הזכרתי מקודם, שוחט, שזה פרנסתו, שוחט בהמות ועופות מבוקר עד ערב, ונחל הקורשוינים כאשר הוא הפסיק בשיחה בין שחיטה לשחיטה, אם צריך לחזור ולברך. אומר הפריחודו שהפתרון הוא, כאשר הוא מברך על השחיטה בבוקר שיכוון להדיה, שברכה זו תפתור אותו, עד אשר יעשה הפסק כל. והפסקה כלשהו, אפילו שיחה בטלה, תחייב אותו לחזור ולברך. כך כותב הפרי חודש. תבוע שוט המאה לפרי חודש. ומכיוון שמזמן בדקתי את הדברים, אני לא זוכר אם הוא מביא ראיות או לא, אבל תבוע שוט אומר, תמי אני, מי שיש לפניו מגע של פירות, והוא מתכוון לאכול מכולם, ויש שם ענבים ותמרים ותפוחים ואגסים, האם הוא יכול לכוון לברך בו לפריווי צדק על הענבים ולחזור ולברך את אותה הברכה על התמרים? ובעצם אין הבדל אם זה סוגי פירות שונים, על אשכול אחד של ענבים הוא יכול לברך 20 ברכות, והוא מתכוון להדיה שהברכה לא תפתור אותו אלא על ענב אחד, וכך יברך ויחזור ויברך. לא יעלה על הדעת, אומר התפוע שור, ולכן הוא מסתייג מפי חודש, זה לא פתרון. וזה מזכיר לנו את הוויכוח בין הבחר למוגן אברום. גם המוגן אברום מפליג ושואל, אולי יברך 10 פעמים על אותו טלס גודל או קוטן שהוא לובש? כן, זה שואל התבוע שור. אז הפרי חודש מדבר ביחס המצו, תבוע שור שואל מביחס הנהלן, הרי שהתבוע שור ודאי לא סבור היה לחלק בין ביחס הנהלן לביחס המצו, אבל אני חושב שהוא צדק. אבל ביישוב דבריו של פרי חודש צריך לומר כנאו, כאשר כל הפירות לפניו הוא מתכוון לכל מכולם, אין עילה הלכתית, אין כאן ספק, אין הפסק כלשהו, אז ודאי שהוא לא יכול באופן מלאכותי להגביל את הברכה. אבל כאשר מדובר בדילמה הלכתית, אדם הפסיק בין שחיטה לשחיטה, אלא שנחלקו הפויסקים, האם ההפסקה הזו מחייבת אותו לחזור ולברך או לא, וחיי גבנה מועילה כוונתו להגביל את הברכה. אז הבאנו מקורות רבים כדי לדון לכאן ולכאן. מקצת המקורות הם לכולי עלמא, במקצת המקורות אנחנו מוצאים מחלוקת הפויסקים, וניסינו לבאר וליישב את הדברים, והכל התחיל למביע לוחה לגבי ציציס. עכשיו, אני הבאתי רק את המקורות של גדולי הפויסקים לדורסיהם, המקורות החשובים, אבל גדולי הזמן כמובן פסקו פסקי הלכה שונים ומחודשים בתחומים רבים, למשל רפש פסח פרנק. בשולחן אורך כתוב שמי שבודק כמה בתים פותר את כל הבתים בברכה אחת שהוא בירך על בי החומץ. אדם שמתכוון בליל י' ד' לבדוק יותר מבית אחד, לא מברך על כל בית ובית, הוא מברך פעם אחת ומכוון לפתור את כל הבתים. אז בימי קדם, אדם שהיו לו כמה בתים, מן הסתם היו בשכנות מקום, הוא היה שליח לבדוק לו עוד אנשים. אבל היום, אדם בודק את ביתו, והוא מתיישב לתוך המכונית שלו, ולפעמים נוסע 3/4 של המשרד, וגם שם הוא בודק. ויש הפסקות גדולות בין בית לבית, אומר הפש פסח, הפתרון הטוב ביותר שיכוון להדיה, כשהוא מברך על הבית, שברכה הזו תחול רק על הבית הזה, ואז לכול ים הוא יכול לחזור ולברך בבית אחר, או במשרד, או במקום אחר. ודווקא במקור הזה, בהלכה הזו, אני מפקפק. כי זה מביא אותנו לשאלה מאוד יסודית בדיני בדיקס חומץ, לא רק בברכה של בדיקס חומץ. ושאלה הזו מתחילה במצווה דיורייסה ועוברת למצווה דרבונון. האם אדם מקיים מצווה סשבוסס חומץ, סייפס חומץ וכל כזייס וכזייס, או שמה הוא מצווה לבאר את כל חמצו? ואם הוא מבאר מקצת חמצו, לא כי יהיה מצווה כלל, כי המצווה הוא לבאר את כל החמץ. לגבי המצווה דיורייסה, אני סבור שהמצווה מתחלקת וחלה על תשביסו סאוי מביתכם, לא ירוע ולא ימוצה הוא עובר, אבל המצווה תשביסו הוא מקיים בכל כזייס. אבל המצווה דרבון און מדיורייסה ובעל מסגי, נצטווינו בכל זאת לבדוק חמץ, אני חושב שהמצווה הזו לא מתקיימת על כל בית ובית, אולי על כל חדר וחדר, אולי על כל דן אדמס, טפח, לא יודע, שלא יש תפוחים, מייחת איזה. מה זה קשור לבתים? המצווה הזו מחייבת האדם לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ. ולכן מסופקני אם אפשר לברך על בית אחד, כשהוא יודע שיש לו בתים נוספים לבדוק. הלו, לחוירה, מי שבודק רק בית אחד, לא יודע אם הוא קיים מצווה בכלל. המצווה דרבונן מחייב אותו לבדוק את כל רשותו. אם הוא יכול לברך על כל בית לחוד, אולי על כל חדר לחוד. אז הפויסקים נטו אכן שאפשר לברך על כל בית לחוד. אבל אני לכשעצמי לא ברירה לי מה תעמו של דבר, אבל לגבי הסוגיה שאנחנו עוסקים בהיום, אומר הפש פסח פרנק, כדי לצאת מדי בעיות של הפסוקה, של הפסק, הוא אומר, אפשר לכוון לך תחילה לברך על, רק על הבית הזו, ואחר כך, כשהוא בודק בית נוסף, יחזור לברך. אז זו דוגמה נוספת לסוגיה הגדולה שבה אנחנו עסקנו היום. אז הפלגנו לכל כך הרבה סוגיות, צריך להזכיר, אנחנו עוסקים היום בציצס, בחלק הראשון של השיעור, עוד לפני שהגענו לסוגיה הכללית והנרחבת, באיזו מידה אדם יכול להגביל את תוקף הברכות שהוא מברך, עסקנו שעה ארוכה בפרוטי הדין של הפסק במצווס ציצס, אם על ידי פשיטת הטלס או כאשר הטלס נופלת, האם צריך לעזוב לברך. ובתחילת הדברים הזכרתי שמצווס ציצס היא מן המצוות היקרות ביותר, לא שאנחנו יש בידינו לשקול את משקלם של המצוות, אבל אמרתי כמדומני, אולי זיכרוני מתעתה בי, אבל אני חושב שיש רק חמש מצוות שלגבי הממרו חזל שהם שקולים כנגד כל המצווה שבתוילה. אני אומר חמש מצוות, חמש מצווס עשי. בלאו אם יש סגנונות אחרים. חזרנו לו כל הקויפו בבוי דזורה, כאילו, לא זוכר את לשון חזל, הקויפו בבוי דזורה, כאילו, לא זוכר, קיים כל התוילה כולה, אני לא זוכר, אבל במצווס עשי יש חמש מצוות שלגביהם אמרו חז"ל שהם שקולים כנגד כל המצווה שבתורה. אז מצווה ציצס היא אחת מהן. ואם ננסה להבין מדוע מצווה ציצס כל כך יקרה, מנסה משום שהיא מביאה לדבקות בקדוש ברוך הוא ולקבלת עול מלכות שמיים. חוץ מהרמז שיש בציצס, הרמז שכתוב במדרש חז"ל וספר החינוך מביא את הרמז הזה שציצס ביחד עם שמונה חוטים וארבעה קשרים היא בגמטריית תרי"ג. אבל ציצס גם מביאה באופן ישיר לקבלת עול מלכות שמיים. מם גימל במסכת מנוחה, תחילת דוימה לים, ים דוימה לרקיע, רקיע דוימה לכיסא הכובד. ולכן כאשר אנחנו מתעטפים בציצס אנחנו נזכרים בכיסא הכובד ואנחנו מקבלים עול מלכות שמיים. וציצס זה סמל של עבדות. יש רמזים נפלאים נוספים שאנחנו מוצאים לגבי מצווה ציצס בדברי חז"ל. יש מדרש נפלא שאנחנו מוצאים בחז"ל, והמדרש אומר משל על מצווה ציצס, משל אדם שנפל לתוך הים והים מאיים להדביע אותו. זה במדרש רבה, במדבר, בפרשת השבוע, בפרשת שלח במדרש. כתוב במדרש, משה לאחד מושלך לתוך המים, הושיט הקברניט את החבל, ואמר לו, תפוס את החבל, ואל תנחהו, שאם תנחהו אין לך חיים. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם דבקים במצוות, ואתם דבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. החזק במוסר, אל תרף, כי היא חייך. וכך אומרים חז"ל שהציצס זה חבל ההצלה, זה החבל שהקדוש ברוך הוא זרק לנו כדי שלא נדבע. וליבי יוימלי, שני המשלים האלה שאנחנו מוצאים, האחד חלס דוים אל ים, דם דוים אל הרקיע, הציצס מביאה אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא, ומאידך הציצס מגינה אלינו ומצילה אותנו כדי שלא נדבע בים הסוער, שהם בעצם החיים שלנו. יצר הרע שמאיים להדביע אותנו, והכוונית הגדול הקודש ברוך הוא זורק לנו חבל וצועק לנו מן האונייה, מהספינה, תחזיק בחבל, זה חבל החיים שלך, רק כך תוכל לנצל שלא לדבוע. אז הפסוק אומר, וראי סמויסו יצחרתם את כל מצל שם, ועשי סמויסו ולא יססו רח רבח מהחניך מה שאתם זוהם אחריהם. אז מצד אחד זה חבל ההצלה, שלא תדבעו, שיצא הרע לא יכשיל אתכם לחלוטין, אבל ועשיסם אויסם, ועשיסם את כל מצל אויסי, ועשיסם קידושם לאלוהיכם. הרי בציצס יש את שתי הסגולות. הסגולה להגן עלינו מפני היצא הרע, זה החבל שלא נדבע בים, ומאידך, כיסא הכובד. ביד הציצס, להביא אותנו עד לכיסא הכובד, ועשיסם קידושם לאלוקיכם. ולפיכך, ציצס היא מצווה כל כך יקרה וכל כך חשובה שהיא שקולה כנגד כל המצווס שבתוירו. אז הזכרנו מקודם מה שאמרו חזל, שתחיל את זה מלים וים דוי מלרקיה, והמאמר הזה מופיע גם בבבלי וגם בירושלמי. אז בדרך מוסר אמרתי פעם אצלי בישיבה, הלו, אנחנו נכנסנו כבר לימי הקיץ, וישיבה ברוכם הרבה פעמים הולכים לים, לבלות. בישיבות החסידיות זה קפידה גדולה לא ללכת לים, אבל בהרבה ישיבות הולכים לים. אז הים עוד יותר קרוב לכיסא הכובד מאשר הציצס, לא? ציצס זה רק תחילת דרום אל הים. אז היינו מצפים שאלה שהולכים מים, כאשר הם חוזרים על הים, יחזרו עם מטען עצום של כובד ראש ועוד מלכות שמיים, וירוצו בעוד נפשם בם לתוך בית המקדש. כל אחד יכתוב תהילים ויתחיל לומר תהילים, הלא, אם הציצס מוליכה לכיסא הכובד, תחילת רק דומה לים, וים דוהם לרקיע ורקיע לכובד, אז הים הרבה יותר קרוב לכיסא הכובד. אז למה זה לא קורה? כנראה שכיסא הכובד זה מן הדברים שאי אפשר למצוא בהסך הדס. זה לא עובד ככה. אף אחד עוד לא מצא פתאום כיסא הכובד מתוך הסך הדס. אז כאשר אתה שם את הטלס על הכתפיים, ואתה אומר את הפסוקים שלפני לביש הטלס, ואי רצון, ואיני מוכן מזומן, ואתה מתעטף בציציס, כנם שמתעטף ברוח אלוקים שמרחפת עליו, אז יש סיכוי שתמצא את כיסא הכובד. אבל מי שהולך להשתולל בים, אז אין סיכוי שימצא את כיסא הכובד. זה קרוב, זה כל כך קרוב, אבל כיסא הכובד לא מציע מעשר חדש. צריך לפקוח עיניים כדי לראות את כיסא הכובד. אז אני אומר, פעם אחת בשנה אנשים הולכים לים ובאמת חוזרים אנשים אחרים. תש לך, לא? תש לך, לא כל אחד יכול ללכת לים. בירושלים אין לנו ים, אבל אלה שהולכים לים ואומרים תש לך, התפילה שכתוב בעבודת הקודש, ויוד גמל מכילן דרך אמן, אז מוצאים את כיסא הכובד בתוך הים. אז תלוי אם אתה מחפש, תלוי עם איזה אווירה אתה הולך. לא מוצאים את כיסא הכובד, אלא אם כמטמונם תחפשנה, אם תבקשנה ככסף, רק אז יש סיכוי למצוא את כיסא הכובד. בהסך הדס אף אחד עוד לא מצא את כיסא הכבוד. אבל זה מסגולותיה של מצווה ציצס, שהיא מביאה כובד ראש וקבולוס על מלכי שמיים. היא גם מגינה עלינו מן התביעה. זה החבל שהכוונית זורק לנו, והיא גם מעלה אותנו למדרגות הנשגבות ביותר, ומשום כך חשיבותה של מצווה זו. אז הרבה זמן חשבתי לעצמי, אז איך יכול להיות שמצווה זו לא רובצת עלינו חובה, אם היא כל כך מרכזית? למה זה תלוי ברצונו של אדם? אם הוא רוצה לבוש דלת קמפס, יש לו מצציציץ, לא רוצה, לא מחויב. מה הסבר הדברים? אז מצווה ציצס מוגדרת על ידי חזל במנוחס מ"ג כחויסם של טיט, והתוספות מסבירים שם ביטוי של עבדוס, ועבדוס צריך לקבל מתוך שמחה. זו סוגיה שהרבה פעמים עסקנו בה. הקודש ברוך הוא לא רוצה לכפות עלינו עבדוס. עבדוס צריך עבדוס מתוך אהבה, ולכן תפילין זה קסם מלכוס על ראשו של אדם. על תפילין אמרו חזל, פערך אוכו ושולחו. את המלכוס הקודש ברוך הוא כופה עלינו. את האבדס הוא רוצה שנבחר בה מרצון, מאהבו. ישמח מוישה במתנס חלקו כי יעבד נאמן קורוס אלוהי. ולכן הציצס נכפת. התפילין כפויים עלינו. את המלכוס הקודש ברוך הוא כופה עלינו. את האבדס הוא רוצה שאנחנו נבחר בה בשמחו באהבו, כדרך שעשינו כשקדמנו נעשה לנשמה. ולכן מצווה ציצס לא רובצת חובה עלינו, אלא אם כן נחפוץ בה ונדבוק בה ונרבש דלת כנפס כדי לקיים את סוסטטוס. אז יהיה רוצה שיהיה חלקנו המום, שנזכה תמיד לקבל עול מלכה שמיים ביבו, ושמיסטטוס תגן עלינו ונזכה בקורא בימינו לישוע סיסול רבי אז גואל צדק במהרו ויומנו אמן.